שלום וברכה, קהל קדוש, ובכן אנחנו היום נמשיך בלימודנו המרתק בספר עולת ראייה מאת הרב קוק, חלק א', עמוד קוף מם זין. נדמה לי שבמהדורה שאתה מחזיק בה, הדיפוי קצת שונה. כן, שינו את המספרים. פיתמה לחצאין כשרה. לשליש ולרביה. לא שמענו. טוב. או לשליש ולרביה, תלוי לפי הגרסאות. כלומר, עשו רק מחצית מהכמות. הקטורת, אומר הרב, היא מוכרחת להיות נחלקת לפרס בשחרית ופרס בין הארבעים. מה זה פרס? זה חצי. פרס זה חצי. אז חצי בבוקר, חצי בין הארבעים. בנוסח הספרדי, מחציתו בבוקר ומחציתו בין הארבעים. בנוסח האשכנזי, פרס בשחרית ופרס בין הארבעים. אז זה הדבר. בסדר? כן, אמר הרב, הקטורת היא מוכרחת להיות נחלקת לפרס בשחרית ופרס בין הארבעים, כמידת יום ומידת לילה, לפי ערך הכינוס הכללי של כל ההוויה, על פי אור הנוגע הזורח מפי ההוויה מציאותית בתור עולמים, מידת לילה, ועל פי אור הבהיר המופיע מזיו החיים הפנימיים האלוהים, המחיה את כל אשר בוצר החיים באורה של תורה במקורה, מידת יום. מובן? כלומר, הקטורת למדנו שזו ההשבה של חלקי ההוויה אל מקורה. נכון? זה המשמעות של הקטורת. לוקחים את חלקי ההוויה המפוזרים, ומשיבים מהפיזור אל האחדות. מה מונח מאחורי זה? שמשהו התפזר. משהו התנפץ בראשית ההוויה, וזה רמוז בפסוק, והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום, איזה בלגן כזה, אחר כך, ורוח אלוהים מרחבת על פני המים, כדי לקבץ את זה בחזרה, ויאמר אלוהים יהיה אור. אז זה, המגמה הזאת באה לידי ביטוי בקטורת. אבל את הפעולה הזאת צריך לחלק לשניים. פעולת יום ופעולת לילה. כן? עכשיו, ולכן מחלקים את הקטורת לשניים. אז שוב אני חוזר על הדברים. הקטורת היא מוכרחת להיות נחלקת לפרס בשחרית ופרס בין הארבעים, כמידת יום ומידת לילה. מה זה יום ולילה? לפי ערך הכינוס הכללי של כל ההוויה על פי אור הנוגע הזורח מיפי ההוויה המציאותית בתור עולמים, מידת לילה, על פי אור הבהיר המופיע מזיו החיים הפנימיים האלוהים, המחיה את כל אשר בוצר החיים באורה של תורה במקורה מידת יום. מובן? לא. אנחנו מוצאים שני סוגי אור. אור חזק, אור חלש, נכון? אור חזק עושה את הכל ברור. זה המשמעות של המילה בוקר. בוקר משון ביקורת. בבוקר אתה רואה טוב. ויש אור נוגה. מה זה נוגה? זה על הגבול בין החושך לבין האור. פחות טוב. אבל זה גם אור. בתורת הקבלה, הנוגה הוא התוכן שעל הגבול בין הקדושה לטומאה. מה יש בין הקדושה לטומאה? איזה מרחב זה? חול. חול זה לא טמא. חול זה גם לא קודש. אז בא שבין הקודש לטמא זה החול. מה עושים עם חול? אפשר עם את החול לצרף אל הקודש, תוספת שבת. אתה לוקח מן החול, מצרף אל הקודש, מתקדש. אתה לוקח מן החול, מחבר אותו אל הטומאה, נטמא. יוצא שיש לנו איזה מרחב שהוא אמצעי. למרחב הזה, חכמי הקבלה קוראים בשם קליפת נוגה. הנוגה זה האור הזה שבין שניהם. יש, טוב, זה קורה עניין של מדרגות, אבל בעיקרון, יש דבר כזה, קליפת נוגה. זאת אומרת, נוגה זה על הגבול בין הקודש לבין הטומאה, זה החול. בגדול, כן? אה? זה מושג שיכול להיות חיובי ויכול להיות שלילי, תלוי מה אתה עושה איתו. זה בדיוק העניין, אורח צדיקים כאור נוגה. כלומר, הצדיקים מחפשים מקומות שאף אחד לא הלך לשם כדי לקדש אותם. ולכן זה מה שנקרא אורח. אורח זה ההפך מדרך. דרך זה איפה שכולם הולכים. אבל אורחות זה שבילים. ואתה רואה פתאום את הצדיק יורד מן הדרך ונכנס לאחד האורחות. אתה אומר לך, מה הוא הולך לחפש שם? הרי בדרך כלל רק רשעים הולכים לשם. לא, הוא כאור נוגה. הוא הולך ואור עד נכון היום. ואור עד נכון היום, כלומר, הוא הולך לרווקה ללקט משם משהו. כן? אור. אז עכשיו, יוצא לפי זה שהנוגה הוא חיצוני, ומה פנימי, מה האור הפנימי? תורה. כן? בתורה אתה לא בנוגה, בתורה אתה בקודש. זה כאור הבוקר, אבל יש גם אור נוגה שנובע מהפעולה האסתטית. כן? דרך האסתטיקה הקוסמית, אתה פוגש גם כן איזה תוכן רוחני עליון. מה? אסתטיקה זה החוויה של היופי. בסדר? טוב. זה מה שהנסיך הקטן מרגיש כשהוא רואה שקיעת חמה. אני כל כך אוהב שקיעת חמה. אפשר? בואו נלך לראות שקיעת חמה. אז גם פה, בואו נראה עכשיו, עכשיו שהבנתם את שני הדברים האלה, ההבדל בין אור של תורה לבין אור נוגה, אנחנו מבינים שזה כנגד הקטורת של שחרית והקטורת של בין הארבעים. כנגד מידת יום, מה? בין הארבעים זה אחרי הצהריים. אבל לפי מה שהרב הסביר כבר בכמה פסקאות לפני כן, הלילה מתחיל בחצות היום. כן? כי מחצות היום ואילך, מה קורה? האור מתחיל להתקטן, להתמעט. אז זה כבר לילה. לכן זה נקרא בין הארבעים. כאילו יש פעמיים ערב. הערב השני זה כשיש חושך. אבל הערב הראשון זה כשמתחיל להחשיך. זה נקרא שמש מעריבה, לכיוון מערב. כן? ברור. בדיוק. אז מה שאומר כאן הרב, אני שוב חוזר אל המשפט, הקטורת, היא מוכחת להיות נחלקת לפרס בשחרית ופרס בין הארבעים, כמידת יום ומידת לילה לפי. עכשיו כאן הרב יתחיל להסביר מה זה מידת לילה. לפי ערך הכינוס הכללי של כל ההוויה, מה זה כינוס? בלילה העולם מתכנס. ביום יש חיים חברתיים. זה מתפשט. בלילה יש התכנסות. אני כבר עם עצמי, לבד. כן? אז לפי ערך הכינוס הכללי של כל ההוויה, על פי אור, הנוגה, שימו לב לביטוי, כאן הוא מדויק, הנוגה הזורח, מאיפה הוא זורח, הנוגה הזה? מפי ההוויה המציאותית בתור עולמים, מידת לילה. מה זה הוויה מציאותית? הרב קוק מבחין בשני מישורים ביש, ההוויה והמציאות. המציאות זה מה שאנחנו חיים, כן? מה שקוראים היום בפילוסופיה הקיום. הקיום זה נקרא המציאות. אבל יש ההוויה. במישור של ההוויה הפנימית הכל מאוחד, אבל ההוויה הפכה להיות מציאות. מההוויה ירדנו אל המציאותיות. אז מה שאומר כאן הרב, על פי אור הנוגה הזורח, מפי ההוויה המציאותית, תראו עד כמה שהרב קוק מדייק פה במילים, בתור עולמים. כן? בהוויה ההווייתית אין עולמים, יש הכל אחדות. אבל יש ההוויה המציאותית בתור עולמים מידת לילה. זה הקטורת של בין הארבעים. ועל פי אור הבהיר, המופיע מזיו החיים הפנימיים האלוהיים, המחיה את כל, אשר באוצר החיים, באורה של תורה, במקורה, מידת יום. כלומר, לפני שזה יתפשט וידרדר, אפשר לומר, להיות עולמים, יש אור פנימי במציאות, לא במציאות, בהוויה, סליחה, זה אור התורה, זה מידת פטורת של יום. כן. מה היחס בין הוויה למציאות. אני אביא לך משפט של הרב קוק באורות. בתחילת אורות ישראל, פרק א', פסקה א'. כנסת ישראל היא תמצית ההוויה כולה. ובעולם הזה נשפעת היא מציאות זו באומה הישראלית ממש בתולדותיה וכו'. כלומר, כשאתה מדבר על ישראל במותו מובן מטאפיזי, זה תמצית ההוויה. במציאות זה לא ככה, במציאות יש עם ישראל, יש העמים, יש בני אדם, יש חיות, יש, כלומר, יש כל מיני מדרגות, בסדר? אז, אבל ההוויה היא נשפעת, כלומר, מתומצתת בתוך המציאות, בתור מרכז. בהוויה יש אחדות, במציאות יש לך מדרגות. מה? לא, אפשר לאחד ביניהם. הנה, זה מה שהוא כותב כאן. על כן, סביך אשר מידת יום ומידת לילה, כלולות הן זו בזו. אתם מבינים שלפי הרב כאן, יום ולילה, כשמדובר על הקטורת, כן? כשמדובר על יום ולילה של קטורת, הכוונה שזה ההסתכלות משני צדדיה של משני צדדיו של היש. או בתור הוויה או בתור מציאות. כן? טוב, זה מחשבה רוממה. שהיא המחשבה של מקטיר הקטורת. כן, לחבר, אבל לא כל אחד מסוגל. כלומר, להקטיר קטורת זה עבודה פנימית מאוד. זה לא עבודה של כל יום, של מה שהולך בשוק. זה עבודה פנימית. על כן, פתאמה לחצאין כשרה. למה? סוף כל סוף, פתאום הקטורת שהוא עשה את האבקה הזאת, ייצר את האבקה. סוף כל סוף יש כאן רושם של קשר הכל. והתאחדות הכל אל מרום שורש השורשים אורן סוף בתפארת עוזו. זאת אומרת, מה זה אומר? פתאום על החצאין קשרה, זאת אומרת, חצי זה חצי של שלם. אז עצם זה שאמרתי חצי, זה כבר מניח את השלם. אבל אם יש איזה תוכן בהוויה שלא נתקשר בסוד הערכת הקטורת, אתה השארת משהו בחוץ. זהו דבר שאי אפשר להיות מתאים לגבר ומשלמתה. לשליש ולרביע לא שמענו. כלומר, אנחנו לא יכולים לפסוק על פי זה. אף על פי שיש מקום לדבר על דבר שלושת הכללים של מידת היום, ומידת הלילה, והכלל הממצע ביניהם הוא מאחדם. הרמב"ם הזה אומרים כן שליש. מה זה קטורת שפתמה לשליש? שאתה מדבר בעצם לא על שני תכנים, מידת יום ומידת לילה, אתה מדבר על שלושה תכנים. יום, לילה והמאחד. אפשר לתפוס את זה כך. כן? אבל כיוון שכבר אנו באים לדבר על דבר הפירוט שלהן, שמזכיר כזה תוכן בשביל לאחדן, אין זה השלמה כללית, הנאותה לרוממות הקודש של פנימיות חיי כל המקושרים בקדושת הקטורת. וכמו כן, אין שייך לומר התקשרות, כוללת המקיפה את כל היש במידת היום והלילה עצמן, הכלולות זו בזו. ואם כן, יש גם מידת יום ומידת לילה בפרטיות, גם כן משום מידת יום לחוד ומידת לילה לחוד. אבל זהו בוודאי רק דבר חלקי, שלא יעוט להדרת קודש של הקטורת, סוד הריח העליון הכולל את כל בכליל יופיו האצילי, ואף על פי, זה נקרא רביעה, כן? ואף על פי שבסוד הראייה העליונה יש אפשרות לתפוס גם נקודה חלקית ולמצוא בכללות הכל, אבל האוזן השומעת לא תגיע לזה. לכן זה נקרא לא שמענו. וכל מה שנתגלה לנו, כלומר יש הבדל אם כן בין הראייה העליונה, אבל יש הבדל בין ראייה לשמיעה. כן? והשמיעה לא שמענו. כלומר, ברגע שאתה מחלק את התוכן לפרטים, אז זה כבר לא, אנחנו כבר לא שומעים כללות. לכן לשליש ולרביע, אלא שמענו למצוא בה כללות הכל. אבל האוזן השומעת לא תגיע לזה, וכל מה שנגלה לנו במרומי קודש צריך להיות בה לסבר את האוזן. מה שהיא יכולה לשמוע. ואנו, לשליש ולרביע, לא שמענו.
למה שום חצי כן?
כי חצי מניח את הכל. מובן? לא, כי שליש מניח את החלק הבא והחלק הבא אחריו. כלומר, כשאני אומר חצי, זה יושלם רק על ידי חצי נוסף. אז יש לי כבר הכל. חצי נוגע בחצי, אבל שליש נוגע בשני שליש. אז לא בכל. לכן, הראייה אמנם כוללת את כל זה, אבל לא שמענו. זה לא, כלומר, מה זה לא שמענו? זה לא נכנס בהכרה המקבלת, בשמיעה. כן. נכון. אלא אם כן תגיד שהיום מתחיל בחצות לילה. אם הלילה מתחיל בחצות היום, הוא כן מתחיל בחצות לילה. האור מתחיל בחצות לילה. כדור הארץ מתחיל לפנות אל מקור האור. ולכן אם יש לך רגישות, אתה כבר יכול להבחין בזה. לכן אתה קם לחצות, תיקון חצות. מה מאיר את דוד המלך? חצות לילה אקום להודות לך. הוא מרגיש שהאור מתחיל. אפשר להגיד שהלילה מתחיל בחצות היום, והיום מתחיל בחצות הלילה. כן. כן. זה כבר ביין והיאנג. כן? זה בסמל הטאויסטי הזה. כן? שבקצה של האור פתאום מופיע נקודה של חושך. נכון? יש דבר כזה.
גם לא מפתיע אותי ככה.
שמה? נכון, נכון.
אם ההתחלה של האור כבר מחצות, אז למה צריך להגיע למצב שיש?
לא, זה תלוי. יש מי שרואה את תחילת היום בזריחה, יש מי שרואה את תחילת היום בעמוד השחר, ויש מי שרואה את תחילת היום בחצות. תלוי מי אתה. יש אנשים, זה עניין של רגישות. יש אדם שכבר מחצות לילה הוא כבר יודע שהיום התחיל. הוא כבר לא יכול להישאר בלילה, במיטה. הוא קם. לכן אמרו שבעלי רוח הקודש משיגים את עיקר ההשגות שלהם בחצות הלילה, ואילך. וגם כתבי הרב קוק, מתי הרב קוק כתב? דווקא את זה הוא כתב, את עולת ראייה, הוא היה כותב אחרי תפילת שחרית. כן, הוא היה גומר תפילת שחרית, מתיישב בחדרו וכותב את עולת ראייה. אבל משהו כזה, למשל, בשמונה קבצים, הוא היה בדרך כלל כותב בחצות. כן, ואז הוא היה, כלומר, הוא היה עושה תיקון חצות בזה, ואחרי זה הייתה שורה עליו רוח הקודש, ואז הוא היה כותב. פעם דיברתי עם הבן של השמש של הרב קוק. אמר לי, אבא שלי היה בשתיים בלילה הולך להעיר את הרב קוק. אמרתי לו, זה לא יכול להיות. איך אתה אומר שאבא שלך היה הולך להעיר את הרב קוק בשתיים? הרב קוק כבר היה ער. אז הוא אומר לי, תראה מה, באמת זה נכון. אלא היה בא להגיד לו בוקר טוב כבוד הרב, האם הרב צריך משהו. כן. טוב. אמר רבי יהודה. כן. אה? לא הבנתי. הרב קוק מתי הישן? הישן מעט, אבל המקובלים אומרים שצריך להיות ער עוד מלפני חצות. אז הוא היה הולך לישון אחרי תפילת ערבית, כנראה. תפילת ערבית, אבל מה, גם מקובלים הוא לא הולך לישון מיד, לחכות 45 דקות, אז באמת היה מעט שינה. אבל יש אנשים שישנים מעט מאוד, זה קורה. טוב. מספרים, לא יודע, זה על דרך ההומור אולי, שפעם מישהו הלך לרבי מקוצק, אמר לו, כבוד הרב, אני כל הזמן עייף. אמר לו, כמה אתה ישן בלילה? הוא אומר, 4 שעות. אומר, יותר מדי. עבר לי שעתיים. כן. טוב. אמר רבי, לא כדאי לנסות, כן? אל תנסו, זה שובר מבחינה פיזית. אבל יש מי שהמציאות מאירה אותו. זאת אומרת, הוא כל כך חי, כל כך חי, שהוא לא יכול לישון. כן? להבדיל, מיליון הבדלות, נפוליאון היה ישן רק שעתיים כל לילה. טוב, אמר רבי יהודה. זה הכלל, רבי או רבי תלוי לפי הנוסחאות, זה הכלל. אם כמידת הקשרה לחצאין, ואם חיסר אחת מכל סמניה או סמניה, תלפי הגרסאות, חייב מיטה. איזה מיטה? מיטה בידי שמיים כמובן. טוב, נסביר הרב. הערכה המדויקת ביסוד החיים הרוחניים, כמו ביסוד החיים המוחשים. זה דבר ידוע, שבעניינים חומריים, מוחשים, ניתן לדייק. למשל, אתה אומר, אני זקוק למשהו בגודל 15 סנטימטר. אין בעיה, מודדים, הנה, קיבלת 15 סנטימטר. למרות שגם כאן, הגמרא אומרת, אי אפשר לצמצם ולא ניתנה תורה למלאכי השרת. למשל, תפילין צריכות להיות מרובעות. עולה השאלה, מה זה מרובע? עד כמה מרובע? כן, האם ניתן בכלל, בכלי חומרי, כלשהו, לעשות ריבוע מדויק? אז לכן הפוסקים דיברו על איזה מרחב מסוים, שבו זה עדיין נקרא מרובע. כן? יש איזה הגדרות בגמרא אגב, מה נקרא מרובע. זה לא הריבוע המתמטי, הגיאומטרי המוחלט, כי זה בלתי אפשרי לכוון אליו. אבל יש בכל איזשהו דיוק. מה עם העולם הרוחני? האם אפשר בעולם הרוחני גם כן להגיע לדיוק? מי שמסוגל, זה נקרא מי שמעמיד שאלות במגדל הפורח באוויר. מה זה שהמגדל פורח באוויר? זה דברים מוחניים מופשטים. אז זאת עבודה מיוחדת של אנשים מיוחדים לכוון את החיים הרוחניים. בסדר? אז כאן אומר הרב, הערכה המדויקת ביסוד החיים הרוחניים כמו ביסוד החיים המוחשים. היא נושאת עליה את כל רוח החיים שמהותו, למשל הרי גם ביצור חי, אם יש הפרה של האיזון בין החומרים, האדם נהיה חולה. יכול אפילו גם למות. כלומר, צריך דייקנות מדויקת כדי לשאת את רוח החיים. אותו דבר גם בעולם הרוח. אם אתה טועה במשהו, זה כבר לא רוחניות אמיתית, זה יכול להיות אפילו להיות אפיקורסות, כפירה, כל מה שאתה רוצה. עבודה זרה. אנחנו אומרים, היא נוסד עליה את כל רוח החיים שמהותו היא הכללה של כללות החיים בכל חלק וחלק היותר זהיר והיותר קטן שבהם. זהו הכלל הגדול של המתכונת השומרת את מידתה שלא יתבטל כוח האחדות ממנה גם כשהיא לחצאין. ואולי חצאין של רבי יהודה היא לאו דווקא, אלא גם חלק קטן כמו חצאין של רבה. ויהיה, כן, שבמסכת כריתות חצאין שם זה לאו דווקא חצי. ויהיה מתאים להלכה על כל פנים, מוחדת הרמב״ם פרק ב' מלכות כלי המקדש הלכה ח' והיין במשנה למלך שם. אני מוכרח לגלות לכם את חטאותיי. לא הסתכלתי במקומות האלה שהרב מפנה אליהם. אני לא יודע מה כתוב ברמב״ם בפרק ב' מלכות כלי המקדש הלכה ח' ולכן קל וחומר שאינני יודע מה כתוב במשנה למלך שם. זה בעיה, לא? הייתי צריך להכין את זה. לא הכנתי, מה אני אעשה? ומה? אתה כן יודע מה כתוב שם במשנה למלך? גם אפשר מה? למדוד, כן, כן, כן. יש מדידות של העולם הרוחני, בוודאי. ואם חיסר אחת מכל סמניה חייב מיטה, ייתכן שגם כן כשאחת מכל סמניה אינה על פי המתכונת. זאת אומרת שהפרופורציות בין הסימנים לא נשמרה, לא נשמרו. הרי אמרנו זה 70 מנה, זה 16 מנה. ומה אם בכלל זה 15 מנה? כבר הפרופורציה של המתכון של הקטורת היא כבר לא נכונה. כן? אז כשאחת מכל סמניה אינה על פי המתכונת, שאז אין היחסיות של הכללות קיימת על פי כללותה של הערת החיים העליונה, הליכוחים מזיו העליון, שתפארת עולם של ההתאמה הגמורה זורכת עליה, ואי אפשר שילך עימה באופן כזה, אור שיפת החיים המקורים הכלולה בקטורת. ועל כן, אם חיסר אחת מכל סמניה חייב מיטה, ואם לדעת רבי יהודה כל זמן שהמתכונת קיימת תכשר גם בחלק, במנה לדעת רשי, או גם בפרס, כמו שנראה מדברי הרמב״ם, וכמו שאיר המשנה למלך שם, אתם רואים, לא צריך להסתכל על משנה למלך, הוא כבר אומר לנו מה כתוב שם. יש לומר שזה בכבר, מהמכון העליון, יסוד העיניים הרואות במקורן, שלמעלה משמיעת האוזן, שכל נקודה כוללת בקרבה, עול מעד שהם כולם מעידים על כללות הכל ביסוד האחדות הקדושה והגמורה, הנה אין השם אל יראה ולם יחדים מחזדו. וואו, זה חידוש עצום. מה שאומר כאן הרב זה כזה דבר. יש צד לומר שכל חלקי הבריאה קשורים זה לזה. זה אנחנו רגילים, נכון? יש אורגניזם. יש, לעומת זה, תפיסה אחרת, שהרב מדבר עליה במספר מקומות, והיא שכל נקודה במציאות היא כל העולם כולו. כן, הרי כל המאבד נפש אחת, או נפש אחת מישראל, כאילו איבד עולם מלא. מה זה עולם מלא? יש עוד מיליארדי אנשים. מה אתה אומר נפש אחת? בגלל נפש אחת איבדתי עולם מלא? כן, כי אפשר לעשות עולם מלא מהנפש הזאת. אז זה בעצם כבר כל העולם כולו. ואז במובן הזה, אין צורך בשני. חייב כל אדם לומר, בשבילי נברא העולם. לא בשבילך, לא בשבילך. בשבילי נברא העולם. אבל מה השני יגיד? שאני גם כן אגיד, בשבילי נברא העולם. זאת אומרת שיש צד שבו כל נקודה כוללת הכל. עכשיו יכול להיות, אם נלך לפי השיטה של המשנה למלך, שאפילו בכמות קטנה של קטורת, הקטורת היא קשרה כל זמן שהפרופורציה נשמרה, זה בעצם הערה, איזה מין נגזרת, איזה נטף של הרעיון הזה, שכל נקודה בראייה העליונה כוללת את הכל. אבל מה שהרב אומר כאן. כן, יש שאלה מעניינת. זה נוגע לתחום אחר לגמרי, והוא הצמחונות. איך אפשר לאכול בעלי חיים? זה לא יפה, נכון? אתה הורג מישהו שלא עשה לך שום דבר רע כדי לאכול. שואל הרב צבי יהודה, בסדר, אז אל תאכל בשר, אבל איך אתה עשית סלט? חתכת מלפפון שלא עשה לך כלום. אז אולי גם לא תאכל מלפפון. לא, אבל, בסדר, אבל אתה עכשיו דורך על הארץ, אתה כובש אותה תחתיך, נושם את האוויר ומשנה אותו. מה זה האגרסיביות הזאת, ההשתלטנות הזאת? השתלטת על כל העולם. טוב, בכל זאת, אז איך אפשר לחיות? אומר הרב ציודה, בסדר, אז תבין שהכל זה מערכת אורגנית אחת, בעצם זה חלקים שונים של גוף אחד גדול, ולכן זה שאתה אוכל בשר, שאתה אוכל סלט, שאתה דורך על הארץ, שאתה נושם ושוטה, כל זה זה בעצם כי אתם חלקים בגוף אחד גדול, אנחנו טעים באיזה גוף אחד גדול, ולובים ומלווים. כן? אחד נותן לשני, והשני מחזיר לראשון וכו'. אבל, מה? רגע, אני באמצע משפט, אז אני לא יכול כך. זאת אומרת שלכן, לפי התפיסה הזאת, אין מקום לצמחונות, כן? כי בעצם אין הבחנה בין סלט לבין פרה, זה אותו הדבר. אבל, אומר רב ציודה, בכל זאת, הנטייה הצמחונית היא התנוצצות של מצב עתידי של העולם. מה יהיה המצב העתידי? כשכל נברא יעמוד מכוח עצמו ולא יזדקק לזולתו. זה עתיד להיות. אני עתיד להיות מסביב לעצמי. בעולם הזה, שאדם מנותק מאחרים, זה נורא והיום. אבל לעתיד, כשכבר הכל מושלם, כל אחד הוא כוכב. בסדר? כי יש שלושה אופנים לגלות את האלוהות. יש אופן של בן אדם למקום, שזה מצב, שאתה שומע דבר השם, אומר לך תעשה ככה, אתה שומע דבר השם. יש בן אדם לחברו, שכל שדעת המקום, כל שדעת הבריות נוחה עמנו, דעת המקום נוחה עמנו. כלומר, אמנם אין לי קשר ישיר עם השם, אבל יש לי קשר ישיר איתך. אז דרך איך שאני מתייחס אליך, אני יכול לדעת איך השם מתייחס אליי. זה בן אדם לחברו. אבל יש ממד שלישי, בן אדם לעצמו, גם שם השם נמצא. אז צריך לדעת לגלות את זה, ללמוד חברותה עם עצמו. כן? זה ממד שלישי שלא בא לידי ביטוי בהיסטוריה. אז אנחנו מצפים שגם הוא יתגלה, להשלים את הגילוי. בסדר? אז זה, ככה הרב מבין את דברי רבי יהודה, שאם יש אפילו בפרס אחד נשמרה הפרופורציה, אז זה עדיין, זה כבר אפשרות לכלול את כל העולם כולו בכמות הקטנה הזאת. רוצה לשאול משהו או שזה עכשיו ברור? אבל עכשיו אתה כבר לא רוצה, כי זה ברור, לא? עדיין לא ברור, אז תשאל בבקשה. אם הוא חיסר אחת כל סמניה? בגלל שהוא כבר לא, הוא כבר לא כולל. הוא כבר לא כולל עניין. כל העניין של הקטורת זה לאחד בחזרה, לחבר אל המקור את מה שהתפזר. אם אתה מחסר אחת מסמניה, אז אתה כבר לא כללת את הכל. זה לא עבודת הקטורת. זה עבודה אחרת. זה לא? כן.
לא קשור, זה קשור אבל מה שהמחשב המחשב המחשב
המחשב.
זה
לא. וזה לא. כתוב מילאו, גן עדן זה עוד כלום, לעומת עדן. כן, הרי זה מה שנאמר, פירו ורבו ומילאו את הארץ. אחרי שתמלאו את הארץ, כבר אין פירייה וריבייה. כן, תמיד בעיה של כלכלנים שאומרים, אם יהיה פיצוץ אוכלוסין, אז לא יהיה מספיק אוכל לכולם. מלטוס, כן, אמר את זה. הכלכלן מלטוס. לכן התפיסה הזאת אומרת שעדיף לא להביא הרבה ילדים כדי שימשיך הייצור של המזון וכו', אבל זה טעות. כי ברגע שיתמלא, כבר אין פה אורבו. תניה, או תנה, תלוי בגרסאות. מה? לא, עכשיו? לעתיד לבוא, כן. כי כל אדם הוא הכל. זה כמו שלמשל, היום מבחינה מדעית, נתן לך דוגמה. חוקרים חתיכת חומר בגודל הזה, הרבה יותר קטן, ומזה מסיקים מסקנות כיצד העולם נברא. אתה צריך אולי צריך לקל על כל העולם. לא, זה אותו הדבר. כי בכל, בכל נקודה יש הכל. לפי זה המספיק אחד. ואז יוצא שכל הנשמות מתאחדות להיות נפש אחת. כמו שהיה בימי אדם הראשון, שהוא כלל את כולם. כן. הוכחה מדעית? לא, זה הדגמה, מה שאני אמר. יש הבדל בין הדגמה לבין הוכחה. יש איזה רעיון, אני משתמש באיזה רעיון מדעי כדי לקרב אלינו את הרעיון. זה כמו למשל, הרב אומר שההתפתחות המדעית, יש לה יתרון כי היא מפתחת תובנות חדשות. מה, אי אפשר היה להגיע לתובנות האלה בלי ההתפתחות המדעית? התשובה היא כן, אבל רק יחידי סגולה. לדוגמה, תורת האבולוציה. אומר הרב קוק, לפני שתורת האבולוציה התפשטה בעולם, אז אנשים לא חשבו במושגים התפתחותיים. רק חכמי הקבלה דיברו על השתלשלות עולמות, אבל זה נראה הזוי. פתאום זה עבר לביולוגיה. הופך להיות שגור. אז אנשים כבר פתוחים יותר לרעיונות קבליים. לא שזה זהה. וגם אם תורת האבולוציה ביום מן הימים תתברר כלא נכונה, אנחנו נמשיך להאמין ביהדות. זאת אומרת, בכל זאת, נוכל להתמודד עם העובדה שאין התאמה בין הביולוגיה לבין המטאפיזיקה. זה אומר מצער, אבל היינו רוצים. אבל לא כל דבר שרוצים יש. עד כאן ברור. יאללה, נמשיך חבר'ה. תניה בר כפרה אומר, אצל הספרדים זה תנה בר כפרה אומר, אחת ל-60 או ל-70 שנה, הייתה באה של שיריים לחצאים. כן, כלומר, מה שקרה זה שהיו כל פעם מחליפים את הקטורת, פעם בשנה. אבל לפעמים יש שיירים של קטורת, והם היו לחצאים. כלומר, לא היה מנה שלם. הקטורת. מה זה? אז הביטוי 60 או 70 שנה הוא לא מקרי, לדעת הרב. 70 שנה זה הזמן של חיי האדם המינימליים, נכון? ימי שנותנו בהם 70 שנה, ואם בגבורות, 80 שנה. אז 70 זה חיי האדם. מה? לא, זה יכול להיות היה שלא שמו כמות מספקת של קטורת, זה הכבל. כן, בגלל השיערים של השנה שעברה. כן, עוד לא לפני שהספיקו להכניס מחדש. הקטורת מופיעה אור חיים מליונים. לא רק על הציבור בכללו, כי אם על כל יחיד ויחיד לפי ערכו ותכונתו, מעלת נשמתו וכוחות נפשו. כן? כלומר, מה זה? כיוון שמדובר על הכלל, אז זה כולל גם את הפרט. מה זה פרט? זה 70 שנה. אמרו, מי שעונה אמן יהיה שמי רבה בכל כוחו, אומרים התוספות, בכל כוח כוונתו, אפילו גזר דין של 70 שנה קוראים לו. מה זה גזר דין של 70 שנה? אומר המהר"ל, חיי האדם. זה הכוונה, שהחיים שלו קיבלו ערך אחר. מדוע? כי כל חייו זה כדי שיתגדל שמו של הקדוש ברוך הוא. יש מי רבה מברך, אז גזר דין של 70 שנה. אז מה אומר כאן הרב? קדושת יום הכיפורים העליונה מכל תיאור זמן חילוני, חילוני פה ברב משמעותו של חול, המופיע בתוך הזמן אחת בשנה, מופיעה היא בתור ברק בסגולת הקטורת להאיר אור חיי הפרט בהערת קדושה עליונה, לפחות בתכונת הזרחה מהירה פעם בתור והתנבאו ולא יאספו, כי יש אשר הברק יאיר להם פעם בימי חייהם, אומר המורה נבוכים, והפעם הזאת מוכחת היא לבוא במקור עליון מאוד, ומאחר שהוא מוגד עם הגודל של הפרט, לא יוכל לאחד ממש את מידת היום ומידת הלילה בשלמותן, כי אם הייתה באה של שיריים לחצאים. הופעה זו, משיירי החופניים של כהן גדול ביום הכיפורים, הייתה באה אחת לשים או לשים שנה, כדי שבתור החיים הרגילים של היחידים, יופע פעם על כל פנים בימי חייהם אור הקודש העליון המסתתר מתוך קדושת יום הקדוש בתוך עומק הסגולה של חיות הזמן הרגילה, והייתה באה אז של שירי מחצאים. והופעה זו היחידה, בוודאי משפיעה על המהות הכללית המתחברת אחר כך באורך אבוקת אור גדולה, מתוך הקיבוץ הכללי של כל היחידים המהירים, באור קדושת המרוחנית העליונה. זאת אומרת, יש הרי שני סוגי קטורת. יש קטורת של כל יום, יש קטורת של יום הכיפורים. נכון? עכשיו, יש... הקטורת של יום הכיפורים זה קטורת של כהן גדול. זה עבודה מיוחדת. קטורת של כל יום זה של כל ישראל. ויש קצת מהארת יום הכיפורים בכל הימים של כל ישראל. זה בא לידי ביטוי בזה שאחת לשבעים ושבעים שנה הייתה באה בשל שיריים לחצאים. הכוונה של מה שנשאר מהחופניים, מלוא חופניו של כהן גדול, יום הכיפורים, הרי הוא מלא מלוא חופניו. כתוב שלושה מנים, הוא מלא מלוא חופניו, אז נשאר משהו. נכון? ב-60-70 שנה זה מתקבץ והופך להיות מנה. זה הכוונה. אז אחת ל-60-70 שנה הייתה באה שישה מחצאים. זאת אומרת שפעם ב-60 או 70 שנה היו מקטירים לכל ישראל מהקטורת של הכהן הגדול, אני נכנס לקודשי הקודשים. זה כמו שמצאנו שמינימום רוח הקודש הנדרש לאדם זה פעם בחיים. צריך שפעם בחיים אדם יהיה לו רוח הקודש. לא תמיד זה עובד, אבל אם כבר, לפחות פעם בחיים. זה השווה. מה? איפה מצאנו את זה? אצל הרמב״ם בהקדמת מורה נבוכים. שהוא אומר שאנחנו חיים כמו בתוך מקום חשוך מאוד, ואנחנו לא רואים כלום. אבל לפעמים יש ברק שמתנוצץ. ואז פתאום רואים את הכל בוודאות, אבל מיד זה נעלם. הוא אומר, והיא מדרגה, מי שזה קרה לו פעם בחייו, אומר הרמב״ם, עליו נאמר, והתנבאו ולא יספו. אומר הרמב״ם, יש הרבה שזה אפילו פעם אחת לא קורה, אבל חשקתה מוארת על ידי אבן קצת זוהרת. כן, זרחן. לפעמים אתה באמצע הלילה יכול לראות, לפעמים יש שעונים כאלה, נכון? שרואים את המחוגים. מה זה? זה חומר זוהר, שזוהר בחושך, זרחן. אז, אבל יש מי שזה ממש ברק. אז אומר הרמב״ם, יש מדרגה כזאת. יוצא לפי זה שהמשתוקקים לרוח הקודש רוצים שלפחות פעם בחייו אליהם. יש, כמובן יותר מזה. יש אפילו משה רבנו שהיו ברק אחרי ברק אצלו, כל הזמן. כן? אבל יש מדרגה כזאת. אז אומר הרב, זה בעצם החדירה של קטורת, של כהן גדול, בחייו של היחיד. כיוון שחיי היחיד זה אחת ל-60 או 70 שנה, אז זה צריך שיבוא משירי מלחצאין, תוידי שתהיה הארת יום הכיפורים בכל אחד ואחד מישראל. ועוד תנה בר כפה. מה?
60.
למה 60 או 70? תלוי לפי גודל הידיים של הכהן הגדול, מה הוא ישיר? יש כהן גדול שיש לו ידיים כאלה גדולות. יש כזה כהן גדול, קטן שכן. תלוי, לא בוחרים תמיד, כן? טוב. ועוד תנה בר כפרה. אילו היה נותן בה, אגב, לפי זה אפשר לחשב מה הגודל של מנה, לפי ממוצע ידיים של בני אדם, כמה הוא יכול להחזיק, מלוך אופניו, ולפי זה אנחנו יכולים לחשב מה הגודל של מנה פעם אחת ל-60 או 70 שנה, ולפי זה להגיע לשיעור כזית. אני חושב שמישהו עשה את זה פעם, את החישוב הזה. יש כל מיני מאמרים עכשיו שיוצאים על גודל כזית האמיתי וכל מיני דברים כאלה. ועוד תנה בר כפרה. אילו היה נותן בה קורטוב של דבש, אין אדם יכול לעמוד מפני ריחה. ולמה אין מערבין בה דבש? מפני שהתורה אמרה, ככל שאור וכל דבש, לא תקטירו ממנו אישי אל השם. יש איסור, הרי זה קורבן, הקטורת היא קורבן, בקורבנות אסור להוסיף דבש, ולכן לא שמו דבש בקטורת. יש את השאלה, אבל אמרת לפני כן אין אדם יכול לעמוד בפני ריחה, אז יש סיבה טכנית לא לשים דבש. אז כנראה שזה לא מספיק. אגב, יש, פעם ראיתי הסבר, המנחה שהביאו אחי יוסף ליוסף. אם כן, זאת איפה? זאת עשו, קחו מנחה לאיש, מעט צורי ומעט דבש, נחות ולות, בוטנים מושקדים. מה? נחות וצרי ולות, ובוטנים מושקדים, והביאו לאיש מנחה. מה הייתה הכוונה של יעקב שהוא אמר ככה את הדברים האלה? ראיתי מאמר שאומר שבעצם זה היה סימני הקטורת. אגב, לפי הקבלה באמת מכוונים לפסוק הזה בפתאום הקטורת. אבל מה הוא אמר? מעט צורי ומעט דבש. אז זאת אומרת שיעקב הוסיף דבש לקטורת. ואז בעצם אז יום מדוע הוא רצה לבלבל את יוסף, שהוא לא יכול, ולא יכול יוסף להתאפק. או שהוא הולך שם אל החדר למה לבכות וכו'. כלומר, וכתוב, ויחינו את המנחה, כי לפני בו יוסף, כי אמרו להם שפה יאכלו בצהריים. ויחינו את המנחה, זאת אומרת שהיה משהו להכין, זה הפיתום. ואז יוסף מגיע, נמאס. כן. כן, הוא לא היה מפוקס, כן, יכול להיות. כן. זה במאמר ראיתי פעם של דף פרשת שבוע של אוניברסיטת בר אילן. מישהו הביא מקורות לדבר הזה, מאוד יפה. טוב. כן. החומרים שהיו מצויים בעולם כולו, סוחרים היו מביאים את זה, הרי כן, כתוב שהישמעאלים שמורידים את יוסף, הם מביאים צרי ולות להוריד מצרימה. אז כדי שהמצרים התעניינו, אולי בשביל החנות, החניתה, הייתה מצריכה בסמים. אז יודעים שכבר בזמן העתיק, הייתה העברה של בסמים ממדינה למדינה. הרי עצם זה שהתורה מצווה על יוצאי מצרים לעשות כתורת, סימן שהם יודעים לעשות, שהסימנים האלה נמצאים כבר במצרים. כן. ועוד תנה בר כפרה. אילו היה נותן בקורטוב של דבש, אין אדם יכול לעמוד מפני ריחה, ולמה אין מערבין בדבש? מפני שהתורה אמרה, כי כל שאור וכל דבש, לא תקטירו ממנו אישי לשם. מערב, התענוג כשהוא מתגלה בהופעת הקדושה העליונה בצורה חודרת נוקבת ויורדת עד כדי הרגשה התענוגית בכל המעמקים כמו חלב הדשן תזבה נפשי, הוא באמת אחד מהתפקידים הרמים שבמערכת הקדושה אשר בעבודה האלוהית השלמה. יש דיון בהקדמת ספר עגלי טל לרבי אברהם מסוכוצ'וב. יש דיון בהקדמה ארוכה שבה הוא דן האם זה בסדר להתענג על לימוד תורה. מאיפה באה השאלה? היה מישהו שכתב שלפי דברי הנפש החיים, זה יותר טוב לא ליהנות מלימוד מאשר ליהנות. כי זה ליהנות, זה כבר לא לשמה. אתה לא נהנה, אז זה לשמה. אז רבי אברהם מסוך עוד שוב אומר שלא הבינו נכון, ודאי שלא התכוון לזה רבי חיים ולוז'ין, הוא מביא לזה מקורות, והוא מסביר שהעונג בלימוד התורה זה דווקא מצווה מן המובחר, כי זה מהותה של המצווה. האם זה תורה באמת, אז זה חייב להיות מענג. כן? לכן יש צד של התענוג בעבודת הקודש. ובאופן אמיתי היה צריך להיות שלא העשה שום דבר בעבודת הקודש אם אין לי עונג מזה. כן? הרבה פעמים אנשים גם באים בטענות כאלה. אומרים, למה לעשות? אין לי תענוג, זה מטריח אותי. כן? אבל האמת היא שאנחנו לא במדרגה שנוכל לאחד באופן מוחלט את העונג עם החובה. כן? הרי מה כתוב בתחילת המסיעת ישרים? יסוד החסידות ושורש העבודה התמימה שהתברר ויתלבן לאדם מה חובתו בעולמו ומה הוא צריך לשים את מגמתו בכל אשר הוא עמל כל ימי חייו. הנה, מה שאורנו חזל בעניין זה הוא שהאדם לא נברא אלא להתענג על השם. אז תחליט, או חובה או עונג. אתה הדוניסט או אתה סטואיקן? הסטואיקנים אמרו שהמוטיבציה של המוסר זה החובה. ההדוניסטים אמרו שזה העונג. תחליט, או העונג או החובה. אז כנראה שיש איזו ירידה באדם שאיננה מסוגלת לאחד את העונג עם החובה. אבל זה לא אומר שזה מידת כל אדם. יש אנשים שאצלם באמת הכל מתאחד. אז אם כן אומר, התענוג שהוא מתגלה בהופעת הקדושה העליונה בצורה חודרת, נוקבת ויורדת, עד כדי ההרגשה התענוגית בכל המעמקים כמו חלב ודשן תסבן נפשי, הוא באמת אחד מן התפקידים הרמים שבמערכת הקדושה, אשר בעבודה האלוהית השלמה. אבל, מפני שהחולשה הבשרית היא גדולה, וכאשר רגשי התענוג יורדים משמי גובהם האצילי עד לידי ההרגשה החומרית, יוכל אחר כך קודש זה להתחלל ולהיעשר במעשר של חומר או של דמיון, שאיננו מתאים לרום הקודש העליון. על כן יש הגדרה סייגית שלא יתגלה אור התענוג בבחינות תו המורגשות עד לידי האפשרות של הירידה בתוך חגבי הגופניות והרגשותיה. זה שלילת השיטה הנקראת טנטריזם. לא יודע אם שמעתם על דברים כאלה, אבל ב שיטות הרוחניות של המזרח, יש ענפים, גם בבודהיזם, גם בהינדואיזם, גם בתאואיזם, שנקרא טנטריזם. שזה מגע עם הרוחניות דרך החוויות היותר בשריות של האדם. אז התורה אומרת לו, פה זה נעצר. זה הוא סוד איסור הדבש בקטרה על גבי המזבח. כן, זה הפאור גם, אותו דבר. אף על פי שיש לו קשר עם העונג הרוחני של ההשכלה האלוהית. דבש מצאת אכול דייקה, הרי דבש נאמר על סתרי תורה. והקטורת בכל עלייתה העליונה, בכל קשר קודשה, להעלות את הכל, את כל היש, את כל ההתפשטות של ההוויה על מרומי החיים בסוד הנשמה מחיה כל בנועם השם. אם היה שטף התענוג מתגלה בה בעירוב כל שהוא קורטוב של דבש, היה הריח מתעלה עוד יותר, והבהירות הרוחנית בעזיז חיה הייתה מתפשטת בצורה נפלאה, למעלה, למעלה מגדר האדם באנושיותו, בהגבלת ציוריו ובאחיזת חומריותו. כלומר, היינו מגיעים בעצם לעדן, או למעלה מגן עדן, אם הקטורת הייתה כוללת דבש. אבל התורה, היודעת את כל עומק המציאות ממקור חיי כל חי, המודדת כל רום וכל עומק בזכירה אלוהית עליונה, אמרה, כי כל סוער, כל סוער, הנותן אומץ גופני טבעי, שהרי הוא האופן המוסכם לתקן על ידו את ההזנה הקבועה תמיד בחימוץ הלחם. ואם השורש הזה של אימוץ החיים הגופניים הטבעיים היה נכנס במסכת הקודש, היה לכאורה מחזקו ומאמץ את חילו, אבל יודע תעלומות כל חי, יודע שלא אימוץ היה בא לידי עירוב זה, כי אם ירידה לתוך המשקע החומרי. וכמו שהוא בסוער, אגב זה מזכיר קצת ש... קצת לפני חורבן הבית, נכנס הצבא של יוחנן מגוש חלב להר הבית, והתמקם במקדש. כן, יכול להיות שזה הכוונה, השיעור, כן, האימוץ הגופני, שנכנס לתוך המקדש. הרי כתוב, חרבך, ינפת עליה ותחל אליה. וכמו שהוא בשיעור, ככה הוא בדבש, מצד התגלות התענוג. כן, שיעור זה האומץ הגופני. דבש, התענוג. מרום וזו, אדם הדרגה יותר תחתיתית שלכאורה היה קו הקודש, אז מתמתח וסובב את כל יסוד החי. אבל לא כן הוא דרך האמת האלוהית, שהתוכן כל לב וכל רוח ונפש שם גבול. עד איכן יש אפשרות להופעת האציליות מרום סוד החיים העליונים להתפשט, באופן שנינו בטוחים בשלמותן ובתארתן, ומה עם הדרכים אשר אנחנו צריכים לעשות מידה וגבול להתפשטותם של כוחות החיים, אפילו כשהיסוד שלהם הוא בקדושה. כן. ייתכן שזה גם שבתאי צבי, הוא רצה, באמת, הוא עשה הרבה עבירות לשם שמיים. אז אמרנו, פה, תעצור, כן. האם הריח היה... איך הדבש מהריח? כי זה תענוג בריח, זה הכבל. והתורה אמרה, כי כל סוף וכל דבש לא תקטירו מינוי של השם. על כן, לא יינתן הדבש בקטורת, ונשאר שפע התענוג גנוז וחתום. מה רב טובך אשר צפנת לרעך? זה נאמר על עדן. ממתים ידך השם, ממתים את חלקם בחיים וספונך, תמלא בינה, בבטנם, תיקון תפילתי כתורת לפניך, מסעת כפיים מתחת ערב, כי משחרה כותלה. תיקון תפילתי כתורת לפניך, כלומר שהתפילה שלי תהיה כמו כתורת, במנחת ערב. מה זה מנחת ערב? בשעה שהקירות מתחילים להשחיר, כי משחרה כותלה. וההופעה הגלויה נוטה להיות מוסתרת וגנוזה במידה ידועה, עין לא ראתה, אלוהים זולתך יעשה להם חכה. כלומר, אתם רואים פה שברב חשים את המתח שיש בין הצורך לכלול גם את הדבש, כלומר את התענוג בעבודת האחדות המוחלטת של כל ההוויה, לבין הצורך המעשי לשים גבול. וזה מה שהתורה אמרה, ככל שאור, וכל דבש לא תקטירו ממנו, ישל השם. עד כאן. שלום. פם פלדה, פם פם.